טוב, אז אלף כול אני אשמח לדעת איך הלך הלימוד עצמו. זאת אומרת, זה קצת מאתגר להגיד לכם תלמדו סימן בכוחו של המשפט, אני לא חושב שקלתם בזה הרבה, אז אני רוצה לשמוע אלף כול אם באמת הלימוד מצליח. זאת אומרת, שממש צריך לתת לכם דף מקורות של מקורות מדויקים. אני אגיד את האמת, זה הסימנים פשוטים. זאת אומרת, גם אלף ב' סימנים מתוכנים שחסית המקורות שלהם ברורים, הם לא ארוכים מדי, גם סימן גבר. אני רוצה לשמוע גם את הפידבק, זאת אומרת, אתה הצלחת ללמוד את זה? כאילו זה לא מבחן, מי שלא הספיק את זה, זה פשוט שאלה אם אתם רוצים למקד את זה כאילו כדף שאני אתן לכם דף מקורות כזה, שכן נוח הרעיון שלפתח תור בית הסף, שכל נרוך או חשוכן, כל אחד לפי ה... עומק שהוא מגיע והמקורות שחשוב לו לראות, או שחשוב לכם שממש נדקור את זה.
כן. אולי בסימנים מורכבים יותר.
תראה, אני אגיד ככה, בגדול עכשיו, עוד בשלוש שיעורים הקרובים נשאר לנו, אבל בעצם בחלק הראשון שאני קורא ליסודות, אין עוד הרבה סימנים מורכבים. הנושא הבא הוא עוד קשור לסימן, אחרי זה יש שתי שיעורים שיותר באוויר, אז באמת אני אעלץ להפנות אתכם באופן קצת יותר לשייט יותר במקורות. אחרי זה בעצם עם הדיחות פועלים, אז גם אם זה קצת מסובך, זה עדיין על הסדר. זאת אומרת, שם אני לא חושב שנכון, אני חושב שדווקא טוב בלימוד שולחן ערוך על הסדר, להגן בדברים בהלכה, כאילו אנחנו עוסקים כאן בהלכה, ואני אומר, זה כבר מתקשר ביני טוב, אני כבר נגיע לנושא שלנו. בעצם מה עשיתי? אמרתי לכם שזה ללמוד את הסמכויות, עכשיו עברנו לעסוק בהלכות. כאילו ברור לכולם שמתנגן בראש שאלה מדינת ישראל, מדינת ישראל, מדינת ישראל. זה ברור לכולם שהדבר הזה מתנגן בראש. אבל אני חושב שכשלומדים הלכה צריך קודם כל להבין את היסודות עד הסוף, עד הסוף, ורק אחרי זה להתחיל לנסות ליישם את זה. ולכן אני אומר סימן כבר, אני אומר הוא עוסק במושג שנקרא הלכאות של גויים. כל השיעור אני אשתדל כמה שאני אצליח להתעלם מהיחס למדינת ישראל, ואני חושב שזה טוב כי זה יגרום לנו אחרי זה כשנראה את הדעות וכשננסה להבין את השיקולים השונים, אחרי שנפנים את המקורות האלו, עוד פעם בהנחה שדורים על הרכאות של גוי, כמו שזה נקרא, זה יעזור לנו להבין את היישום של זה. אני חושב שניסיון ללמוד את הכל ביחד וישר לקשר, יאבד קצת את ההבנה היסודית הזאת. אז באמת סימן כבר הוא סך הכל סימן מתוחם. אפשר לומר שיש בו שלושה עיסוקים מרכזיים. העיסוק הראשון הוא עצם האיסור, זאת אומרת ההבדל בין דיני גויים לדיני ישראל. העיסוק השני הוא היתר ללכת במקרה של עלם, שנרחיב עליו, והמקרה השלישי שהוא היותר מורכב ומפולפל, אבל הוא קצת באחרונים, אבל הוא קיים בבית יוסף ועוד, זה בעצם השאלה של הליכה בהסכמה. בסדר, אז באמת נפצל את זה לשלושת הדברים האלו, ואני חוזר ואומר, ברור שכל הזמן ברקע מתנגנת מדינת ישראל, אבל במקורות זה לא ממש שם. אז באמת הדיון הראשון זה עצם האיסור ללכת להכרעות. כי באופן כללי, אם תשמתם לב, איפה מרכז הדיונים בסימנים האלו? כאילו מה המקורות המרכזיים? חזר, ראשונים, שולחן ערוך, אחרונים, איפה ראיתם? זהו, באופן כללי נראה שבחזל זה כמעט רמזים, זאת אומרת, אין הרבה עיסוק שזה בחזל. חזל לא כל כך הרבו לעסוק בנושא הזה, והסיבה היא לכאורה פשוטה. כנראה לא היה בעיה, זאת אומרת, כנראה שההבנה היא שבזמן חזל, לבית דין היה תוקף, היה סמכות, כל הגמרא שלנו הם דיני ממונות, שחכמים דנים, אף אחד שם לא התלבט כמעט, סיטואציות כאלו שיצא החוצה. ככה אני אומר מצטער הרושם בחזל, ולכן באמת לא מעט דינים, אפילו אמירות או דינים מהותיים, אנחנו מוצאים אותם לראשונה בראשונים, סלש גאונים, זאת אומרת רואים שהראשונים מצטטים את הגאונים בהקשר הזה, אבל מי שלא קיבל את המייל ורוצה את הדף מקורות, משהו בלי מחשב, אז בני, יש קצת שינויים בקובץ, בין הדף מקורות לקובץ ששלחתי לכם, שהספקתי עוד לתקן עוד איזה תיקון קטן אחד, אבל באמת זה. אז אני אומר, באמת בחזל כמעט ולא מוצאים על זה דיון. אז באמת המקור המרכזי בחזל זה מאמרה של רבי טרפון. כן? אנחנו קצת נפגשנו עם הגמרא הזאת גם בשבוע שעבר. זה גמרא בגיטין דף פרחת ומדבט. העיסוק שם זה סוג של עיסוי גיטין, של כפייה על גט. ואומר ככה, ותניה היה רבי טרפון אומר, זה הקושייה של הבאי והשיר שעבר. כן? השיר שעבר ראינו שרב יוסף חומצי הגיטין בחוץ לארץ, הבאי אומר לו, איך אתה יכול לעשות כזה דבר, אנחנו אידיוטות. אבל אם נתעמק בברייטה שמביא הבאי, בעצם נראה שהוא עוסק גם בנושא של הרכאות של גוי. ותניא רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אוגריות של עובדי כוכבים, אף פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תעשה לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, דבר אחר, לפניהם ולא לפני אדיוטות. כן, אז באמת, אם מסתכלים לעומק בדברים של רבי טרפון, הוא מדבר על סמכות פחות על הדין, זאת אומרת, הוא לא כל כך מוטרד שהדין שונה. הוא אומר, אפילו אם הם דנים כדיני ישראל, עדיין יש כאן איסור. ואין כאן הרבה הרחבה, אבל הפסוק הוא כמובן פסוק מפרשת ממשפטים, והוא מלמד משהו, אני חושב שהוא, אחרי זה רואים אותו מאוד חזק בראשונים. התורה מלאה במשפטים. לבוא וללכת לגויים זה בעצם לבוא ולהגיד, אני מוותר על כל המשפטים האלה שכתובים בתורה. ולכן דורשים כבר מהפסוק הראשון של פרשת משפטים, בעצם את ההבנה, כל מה שאני הולך לומר אתכם עכשיו, שהם בעצם מתוך זה נגזר עולם הנזיקין ועולם הממונות, זה המשפטים שהקדוש ברוך הוא. זה בדיוק כמו שהמעמד הר סיני ניתן, והר סיני גם אלו המשפטים זה בעצם איזשהו נתינה מהקדוש ברוך הוא. זהו, אז מה זה בא להגיד? וכאן נכנס ביטוי, אני אגיד את זה, זה משהו ששמעתי הרבה מהרב רם, אני חושב שהוא גם מאוד משקף את זה, והוא בדיוק משתקף במהלך שעשו הראשונים כאן, זה באמת ההבנה שגם דיברנו עליה קודם, וזה גם משהו שמאוד חשוב לי להחדיר כאן. זה ההבנה שדיני ממונות זה עמידה מול הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נוכח בסכסוך הממוני. וזה התמודדות, אני אומר, זה סוגיה בעבודת השם, כן? זה עבודת השם להצליח לא לגנוב, להצליח לא לקחת ממישהו את מה שלא שלך, וגם לתת למישהו את מה שמגיע לו. זה אתגר מאוד גדול. ולא סתם התורה אומרת, כן, וניגשו אל האלוהים, כן? יש כאן איזושהי עמידה, וממש הבנה של עמידה לפני השם. ממילא, זה לא רק פרטי הדין מעניינים אותי בעצם. זה מה שאומר רבי טרפון. מעניין אותי גם הקישור הזה לקדוש ברוך הוא, הסמכות הזאת העליונה שהאדם עומד בפניה. ובעיניי זה משהו שמאוד מרכזי בכל הדינים גם בהמשך, וזה היסוד שעומד מאחורי כל הבירור הזה. זה מאוד בולט בדברי הראשונים על התורה, כן? הדרשה הזאת מופיעה הפרשנים על התורה, ושם זה נאמר בתוקף עוד יותר קיצוני. לפני ולא לפני גויים, אפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, תביאו באחות שלהם, שמביא דיני ישראל לפני גויים, מחלל את השם ומייקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר כי לא צורנו צורם ואויבינו פלילים, שאויבינו פלילים זה עדות לעילוי יראתם. כן, בעצם אומר הרש"י, והמקור שלו זה ביטויים שמופיעים, גם הרמב"ם מביא את זה, מסתבר שיש לזה מקור קדמון, יש לנו את זה גם בתנחום, אני לא יודע מחקרית להגיד מה קודם למה, אבל זה, אני אומר עוד פעם, כמו שאמרתי, תקופת הגאונים מאוד בולטת כאן במקורות. בעצם יש כאן איזושהי הבנה של הליכה להרחות, שקודם זה ייקור עבודה זרה. כן, ואם תסתכלו על השם של הרמב״ם, בדף שלכם שלחתי, בדף מקורות שמודפס, חתכתי את זה, אני מאוד מקפיד תמיד שלא לעבור את השתי צדדים. בקובץ אני יכול לעשות לעצמי להחליק קצת, אז קצת נכנס יותר. כי יכול להיות אישה להספיק יותר בשיעור אחד. אז באמת במקור ג' אני כאילו כאן הבאתי ישר מהרימה, אבל אני אצטט רק קצת קודם את השולחן ערוך. אסור לדון לפני דיני עובדי כוכבים, ואפילו נתרצו שתי בעלי דינים לדון לפניהם אסור, וכל הבא לדון לפניהם הרי זה רשע וכאילו חירף וגדף והרים יד בתורת משה רבנו עליו השלום. זה ציטוט לשון השולחן ערוך. כן, ראיתי מי שכתב את זה שלא נראה לו שמצא מקום אחד שהשולחן ערוך מתייחס לאיסור בצורה כל כך חריפה. כן, יש כאן ביטויים מאוד מאוד חריפים ביחס הזה להליכה לפני דיוני גויים, ובאמת אני חושב שזה נוגע למה שכל מה אנחנו בעצם מציירים כאן. פרשת משפטים ניתן, את הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, נותן לנו דיני ממונות, ואז האדם הולך ואומר, אני מעדיף דווקא את המשפט של הגויים. עכשיו אני אומר, יש משהו במשפט שהיראת שמיים היא חלק אקוטי בו. כאילו, לכאורה, אנשים מסתכלים על המשפט, זה נראה משהו מאוד חולי, זה נראה משהו שבא מעולם החול, טכני, צריך לברר את הצדק, כל אדם יכול לברר את הצדק, זה משהו טכני לחלוטין. אבל מי שנכנס לזה לעומק מרגיש שזה לא ככה. בסוף האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הבעל דין. וגם השופט אותו דבר. השופט גם נמצא באיזשהו מתח בין הצדדים, ובמתח בעירת שמיים שלו, בפחד שלו. ממי אתה מפחד? מי משפיע עליך? כן, אני יכול להגיד, כאילו, אני רק אגיד שזה אני לא רוצה להגיד את זה בגנות, אבל ככה, אשתי עובדת בבית המשפט, אני זוכר שפעם דיברתי עם השופטת שלה, היא שופטת סגנית נשיא בבאר שבע, תפקידי בכיר, ואני זוכר שכזה בדיוק היה להם איזה תיק שהם התעסקו בו, והיה התלבטות כי העליון אולי יבטל אותו, כי היא חלקה עליו, ואז כזה השופט שלה אמרה לי בתוקף, אני בחיים לא חושבת על זה, אני, היא באה ואמרה לי תלת הצדק, שזה פסל כזה שלה מלא כאלו בחדר, שהעיניים שלו עיוורות, וכאילו אומרת, הצדק הוא עיוור, זה כאילו איזושהי הבנה, אני צריך חייל רק להתרכז. צד אחד רואים שהיא מחפשת סוג של יראת שמיים. אני אומר את זה לא לגנותה. לא, היא אומרת, לא, היא אמרה לי אחרת, סליחה, שיש לה מראה, והיא מסתכלת, האם היא יכולה להסתכל על עצמה במראה. אבל אני אומר, בסוף, אדם עומד מול משהו מאוד קשה להכרעה, מול מה הוא בוטח. ובעצם אני חושב שהזיהוי כאן של הראשונים, שהליכה לגוי זה בעצם ייקור שלהם. זה בעצם אומר, העמידה שלהם מול האל שלהם, זה מה שיכריע ביני לבין החבר שלי. ולא העמידה שלנו מול האל שלנו יכריע ביני לבין החבר שלי. ואני אומר, באמת, זה ניתן לזה תוקף מאוד 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 קשה. ואני אומר עוד פעם, וזה בזמן שבמקורות בחזל הם מאוד מועטים. זאת אומרת, בחזל רואים רק את הממרה של רבי טרפון. אני אומר, אנחנו נזכיר בהמשך כמה גמרות, אבל רואים שהן גמרות שהגאונים סחטו אותם הדק. כאילו, באמת, זה מופיע מאוחר יותר. ודעתי, ההסבר לזה הוא היסטורית. כנראה, ורואים את זה בגמרה, בזמן חזל לא היה עירור למעמדם של הדיינים בישראל. והדיינים בישראל דנו בכל הדינים, ומסתבר שעם הדורות, עם ישראל בתוך הגויים, התחיל ללכת כן לחפש פתרונות אחרים, משפטים אחרים, וזה קצת מה שגרם לכך שהדברים נאמרו. השולחן אורך שציינתי קודם, אגב, זה לשון הרמב״ם. השולחן אורך מעתיק את לשון הרמב״ם, אבל השולחן אורך מעתיק את זה. זאת אומרת, שהוא גם מקבל את הביטוי החריף הזה, שכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבנו. אז באמת, אני אומר, זה באמת יסוד הדבר. עכשיו, טוב, אז עכשיו באמת הבאתי לכם כאן רימה שבעיני הוא ממחיש קצת את ההתלבטות. מי שהלך בערכות של גויים ונתחייב בדיניהם, ואחר כך חזר וצבאו לפני דייני ישראל, יש שומרים שאין נזקקים לו, ויש שומרים דנזקקים לו, אם לא שגרה נפסד לבעל דינו לפני גויים, והסברה הראשונה נראה לי עיקר. זאת אומרת, הוא אומר, היה ואדם כן הלך לדין לפני גויים, אז נחלקו הראשונים, יש כאלה שומרים בסדר, הוא הלך, אבל עכשיו הוא חוזר את שבא, אנחנו צריכים לברר של מי הכסף, ולכן אתה יכול להזדקק לו. זה השנייה אמרה, זהו, ברגע שהוא הלך, אנחנו לא חוזרים ופותחים את הדיון. הרי מה אומר מצדד כדי אחת? עכשיו הנתיבות, אני תמיד אשתדל להביא לכם גם כמה נתיבותים וכמה הפצותים כדי שתיכנסו לעולם. אני מקווה, אני חושב שסימן כבר והיה אפשר ממש לראות את כל האחרונים, מי שהצליח מעולה, מי שלא, אז שנסה בסימנים באים כן לראות את כל כמה שיותר האחרונים, כאילו, כמה שיותר את הלמדנות של הסוגיות. אז בין נתיבות המשפט מביא שתי טעמים לדין הזה שהרי מה אומר. בתורין כתב שני טעמים. בתורין זה רבי יונתן אייבשיץ, זה ספר גם מאוד מרכזי בהלכות חושן משפט, וזה אני לא מצפה מאף אחד לפתוח, גם הלמדנים הגדולים לא נראה לי פתחים את הספר הזה. זה ספר פלפול מאוד 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 ארוך, אנחנו אבל רואים אותו כל הזמן, זאת אומרת, האחרונים כל הזמן מצטטים אותו, לאמר לזכותם שהם כן כנראה למדו אותו מיון, והוא מופיע ומוקרן לשולחן ערוך כל הזמן על ידי הנתיבות, הקצות, פתחי תשובה, גם הבאר היטב מזכיר אותו טוב, כי הוא בדרך כלל מסכם עוד כמה אחרונים. יכול להיות, אני אומר, זה ספר מרכזי מאוד, למרות שכמעט ולא לומדים אותו, ובאופן מעניין הוא לא הודפס, למרות כל שכמעט כל האחרונים בני דורו הודפסו באיזשהו שלב על הדף בשולחן ערוך, אטומי זה ספר שנשאר בפני עצמו, או בגלל שהוא ארוך מדי, או בגלל פולמוסים שהיו על רבי יונתן אייבשיץ, אני לא יודע להסביר את זה, אבל בכל מקרה לענייננו, אטומי מביא שתי טעמים. טעם אחד, אבי דאבי כי קיבל עליו קרוב פסול, דנו יכול לחזור באחר גמר דין. זאת אומרת, זה נכון שאסור ללכת לדייני גויים, אבל יש לנו כלל על פי המשנה השנייה בפרק שלישי בסנהדרין, שנאמן על האבא, נאמן על האביך, הנאמנים על השלושה רועי בקר, אז הקבלה הזאת מתקבלת, יש לנו דיון באיזה שלב אפשר לחזור וקניינים וכו', אבל ודאי כאן שנגמר הדין, ודאי עשו קניין, לכולי עלמא אי אפשר כבר לחזור. זה אומר בעצם אפשרות אחת להסביר שזה הטעם, ואז אומר לא משנה מה ידונו ישראל, הם בעצם כאילו קיבלו בקניין את הדיין הפסול, ולכן זה תקף. וטעם שני משום כנס שהלך לפני גויים, זאת אומרת זה כנס שחכמים אמרו אנחנו אוסרים את זה, עשית את זה, עכשיו אל תחזור אלינו שניתן חסד, כן? זה יוצר מציאות של win-win situation, אדם אומר טוב אני אלך לגויים, אם אני לא אזכה אני אלך לישראל ואני אנסה להשיג את זה חזרה. אז אומרים לו, תסלח לנו, בחרת לפגוע בזה, אנחנו לא נגן עליך, למרות שיש כאן דיני אמונות. באמת זה מה שאומר, ולאו כמיה משנה, תמיד הוא יתאם האחד אם התחייב הטובע מחמת שוחד, שנתן שכנגדו ליבט המשפט, נזקקין לו, דעה בקרוב פסל, אפילו טוב, חוזר עודי. ויתאם השני, משום כנס, שוב נזקקין לו. כאילו אומר, גם יתאם השני, זה תאכל תמיד שבישלת על עצמך. הלכת לגויים, הלכת לדין שהוא לא של צדק, אנחנו לא ניכנס לזה. ומדי סתמו הפוסקים ממש מדי עיקר כטעם בית, זאת אומרת, הטעם של הכנס, ולעולם אין בית דין נזקקים לו. אבל אם הבעל הדין בעצמו יודע שחייב לו על פי דין תורה, ודאי זה צריך לשלם לו. ואפילו המסופק צריך לדעת לפני דני ישראל שלא יספק גזל תחת ידו. עכשיו אני אומר, הסוף הזה שנתיבות המשפט הוא נפקא מינה לא פשוטה. ואני אומר, בימינו אנחנו משתמשים בסימן הזה לא מעט בסוגיה של הליכה להרחאות במקום שאסור. עוד פעם אני אומר, אני לא אתייחס לדינת ישראל באופן מפורש, אבל ודאי שכשאני אתייחס לזה אני צריך להעלות את זה. האם אדם שכן דן אצלהם, מצד עצמו, מצד העירת שמיים שלו, אחרי אתה לוקחת ממנו, כן? אתה עכשיו זכית בדין, האם אתה צריך להחזיר או לא? נתיבות המשפט אומר, ברור שאתה צריך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולשאל לעצמך אם זה שלך, כן? אם אתה גנבת למישהו, תבוא אותך לדין אצל הגויים, ואתה עכשיו זכית, ואתה יודע שגנבת לו. נתיבות המשפט, ברור שמדיני שמיים אתה צריך להחזיר לו. זאת אומרת, הכנס הזה הוא לא דרך להגן עליך מהדברים הלא טובים שעשית. השאלה הגדולה היא הספק. נתיבות אומר, כאילו בעצם גוזר כאן איזה סוג של גזרה קיצונית, שאדם צריך כאילו לדון לעצמו דין תורה באופן מלא. וזה לא כזה פשוט, אני אומר, אני אביא לכם שתי מאמרים מתחומים שאני אזכיר אותם בסוף, אבל גם כשנגיע לשם נדון בזה, כאילו אני חושב שזה מצוטט, זה מובא גם בתומי במקום אחר, שאחרי שדנים בהרחאות, כשיש היתר, עדיין צריך לחזור ולקבל היתר על הפסק, אבל אני יכולה להגיד שלדעתי פשט הרימה כאן והפסיקה שזה כנס בעצם חולקת על הדין הזה. היא בעצם אומרת, זה בעצם סוג של בעיה שלך. עכשיו, אם אני אחזור לעירת שמיים שדיברת עליך, אמרתי לכם פעם ששאלתי מישהו שהתלבט ללכת לדין תורה או לא, אמר לי מה ההבדל הגדול לדעתך בין דין תורה בימינו ללכת למשפט וזה. אמרתי, בין ההבדל הכי גדול זה השאלה הזאת, האם אתה מרגיש שאתה עומד לפני שאלה הלכתית האם זה שלך או לא, או שאתה עומד לפני לפני מי שהרוויח ירוויח. ואמרתי לו, תדע לך שכל מי ששמעתי שרח את בית משפט, אני מרגיש שכאילו יש תחושה של משחק. מה זה משחק? זה לא משחק, אתה באמת חושב, אבל אתה משעבד את עצמך, כן, זה קשור לו, הרבה תפיסות משפטיות, אני לא אכנס לזה, אבל מאוד מקובל לחלק את העולם היום לשתי סוגי משפט, כן, משפט אדברסרי וקונטיננטלי, זה בעצם היה המשפט האנגלי והצרפתי, שהמשפט, המשפט האנגלי גרס שאתה לא יכול לברר את הצדק, אז מה אתה עושה? אתה אומר להם, משחק משחק, ואתה שופט כדורגל, כן, אתה בעצם מברר מי שיחק יותר טוב את המשחק, ואז אתה קובע שלא מגיע את הכסף. כאילו ההבנה היא שזה לא שהגעת לזה צדק טהור, מוחלט וברור, אלא באמת יש כאן איזשהו משהו שהוא בלתי אפשרי לבירור. כשאני אומר, יש לזה הבנה. כן, זה קשור לכל תפיסת הנרטיבים, כל התפיסה הזאת שכל אחד רואה צד אחר. כשאתה שומע את הצדים, אתה כל צד בטוח שהוא צודק. ולכן זה היסוד של התפיסה הזאת. לומר את התפיסה בהלכה היא אחרת. היא כל הזמן לחדד לך את המסר, מה באמת שלך, מה באמת מגיע לך. ולכן אני אומר, אדם שהלך למשחק הזה, הוא זכה במשחק, אין אף אחד שיזכה במשפט במדינת ישראל, לדעתי, אולי בודדים וצדיקים, שיצא במשפט ויגיד את זה טוב, אולי זה לא מגיע אם יחזיר לו. התחושה הברורה היא ששמנו את הכלים שלנו מול השופט, ואללה ובאללה, מה שירוויח ירקה, אני אומר את זה, בהקשר זה החבר שלי, הוא אמר לי, אני רציתי לראות את הקבלן שלי, ואני יודע שבית משפט יקראו אותו. אז אמרתי לו, מי אמר לך שמגיע לו שיקראו אותו? כאילו אתה, זה שיקראו אותו, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שבית משפט יקראו אותו יותר מדין תורה, אני לא יודע. אני לא חושב שזה תמיד נכון, אבל זה יכול לקרות. אבל אמרתי לו, אבל אם יקראו אותו, אתה עדיין רוצה לברר מה באמת, של מי באמת הכסף הזה. ולכן אני אומר, ההבנה הזאת של השאלה איך להסתכל על זה, שאחרי שהלכו איך להסתכל על זה, קשורה באמת לזה, האם אתה כאילו הלכת, בסדר, אנחנו נראה את מקרים שבאמת אפשר ללכת, אבל אתה עדיין צריך לחפש את הצדק התואר, אז יש כאן כנס, חזל בעצם הפקירו לך את הממון. ולדעתי זה מאוד קשור לשאלה מה היתר ללכת בעלם. אז בעצם, אני אומר, אנחנו נסגור עכשיו בעצם את השאלה הגדולה של האיסור, האיסור הוא פשוט, אני אומר, כאילו יש לו שתי מקורות, המקור אחד זה רבי טרפון, הדרשה שלו, המקור השני זה דברי הראשונים, שבאמת יש כאן עיקור של, של, האל או האמונה של השופט העזר, ו, אבל באמת הדיון המרכזי, וכמובן תמיד בדברים כאלו, זה המקרים המורכבים. המקרה המורכב הראשון זה דין עלם. כן, השולחן ערוך זה, זה הסעיף הבא, זה הנושא הבא. בעצם מביא דין שלם שגם הוא אין לו כל כך מקור ברור בראשון, בחזל. כמו שאמרנו, חזל לא כל כך מרוי נעסק בזה, אז גם לזה אין מקור ברור. והוא מביא, הבית הזה מביא הרבה מאוד שיטות בראשונים, זה מופיע בכל הראשונים, ברמב"ם, כאילו רואים שזה דין עם הסכמה רחבה מאוד. זאת למרות שבאמת המקור שלו לא כל כך ברור, שבאמת אם אדם הוא אלים, הוא לא מסוים, אי אפשר לקחת אותו לדין תורה, מותר לך ללכת לאחרון, מותר לך ללכת לתבוע אותו. אחרי שאמרנו שהכל אסור, זה הדבר הכי חמור, זה עיקור העבודה זרה, פתאום אנחנו מתירים את זה. אז באמת, הבית יוסף מתאר את זה בשלוש מקורות שונים, וששלושת המקורות השונים מייצרים ניואנסים בשאלה הזאת. אז בואו נראה ביחד באמת את הבית יוסף כמו שהבאתי לכם אותו כאן. כן, אז באמת, הדעה הראשונה, בסוף פרק החובל אמרינן, אמר לרבה לרבה ברמרי, מינה מילדה דאמרי, אין שקרית לחברך ולא עמך, רם איגוד הרבה שדי לוי. כן, הוא אומר, זה סדרה של ממרות ששואל רבה את רבה ברמרי, כאילו כל מיני ממרות של אנשים, כן, זה אמירות רחוב, והוא מחפש להם מקור בתנך, כן, זה איך כל הדף הזה נראה ככה. אחד המקורות אומר, מיני מה שאומרים אנשים, שאם אתה קראת לחבר שלך, כנראה ההקשר כאן הוא ממוני, זאת אומרת, פנית עליו שהתייחס לדין שלך או לסכסוך ביניכם, ולא עונה לך, אתה יכול להפיל עליו את הכותל הגדול, כאילו בעצם אתה יכול לשבור את הכותל, אתה יכול לשבור את הכלים. אמר ליאן תיארתיך ולא תיארת, מתומתך לא תתאריות, כן? יש איזו הבנה שכאילו לכאורה תארה תמיד אפשר להתאר, זה דבר טכני. הוא אומר הנביא, לא, אם אתה כבר היית, נהגת בצורה לא טובה, בעצם לא יכול לתאר אותך. אומר על זה הראש, וכתב הראש על זה שם, כאילו בהקשר הזה של הגמרא בבבא קמא, כל המקור, כאילו באמת מקור רעיוני, לא הייתם גוזרים ממנו הלכה פסוקה, אני בטוח, אבל באמת הראש אומר, מכאן פסק רב פלטוי, רב פלטוי זה בגיונים, ראומן שיש לו תביעה על שמעון, מסרב לבוא עמו לדין, ראשי להביא הלכות של גויים, כדי להוציא את שלו מתחת ידו. כאילו בעצם אומר, המקור הראשון בעצם הוא מקור, אני אקרא לו, זה סברת, סברת רחוב, כן, זה גם קיפשוט, אמרים ש, כן, יש סברת רחוב, שאם אתה מגיע לך משהו, ואין לך כלים לגבות את זה, אתה יכול לעשות, להשתמש בכלים יותר גדולים, יותר חמורים, ולכן אומר, זה היתר ללכת לערכות של, של זה. בעצם, אני אגיד את זה ככה, לכאורה בהיתר של רב בלטו, אם ניכנס רגע לקצת ניואנסים, אין צורך ללכת לבית דין שייתן לך יותר. אם יש לך מישהו שלא יכול ללכת לבית משפט, ואני חוזר ואני חושב שיש כאן איזושהי הבנה כבר של מה שאמרתי לכם קודם. בזמן חזר כנראה מה היה קורה מאדם לא הרוצה, היית שולח, אתה שלח בית דין. והוא היה מכה את הבן אדם ומביא אותה לבית הדין. כן, כמו היום, תבוא לבית משפט בישראל, תקפה בן אדם, הוא לא יבוא, מה יקרה? משטרה, הוצאה לפועל, אל תדאג, תוכל לקבל הגנה לדין שלך, כן? יש מדרש בספרי, אני חושב שזה בספרי, שופטים ושוטרים ניתן לך, אם אין שוטרים, אין שופטים. זאת אומרת, כל המשפט תלוי ביכולת עקיפה. אין משמעות למשפט שאתה לא יכול לעקוף אותו. ולכן רואים אצל הפלטורי שכאילו יש הבנה שבזמנו חכמי ישראל כבר לא יכולים לעקוף, או לפחות כנראה היה סיטואציות כאלו, ואז הוא אומר, מקרים כאלו, בדיוק זה אמר רבא את האמירה של רבא, מה רבא אומר, הוא אמר, אין שאתה יכול להשתמש בתותחים הגדולים, ואתה יכול ללכת לערכות. אני אומר, בסוגריי יוצא מהדברים שלו, שזה לא תלוי באיזשהו היתר של בית דין, זה תלוי בסיטואציה שבית דין לא יכול לעקוף את הדין, או שאין לך כלים לעקוף את הדין.
זה מאוד מקל אבל באיסור של הערכות בעצם.
למה?
כי אין פה בתחת צד להתיר.
אז אני אגיד ככה, אני חושב שזה לא לגמרי מקל, כי אתה מנסה להסתכל ואתה אומר לך, למה אסור את האחרות? מה אנחנו אומרים? כי אני אומר, אתה צריך ללכת לאמון שלך, ללכת לשאול את הרב, את הקדוש ברוך הוא, מה זה? אבל אם זה בן אדם שלא מוכן ללכת לשאול, אז אתה עשית את שלך. זאת אומרת, אז אתה פנית, רצית להכיר את שם השם, רצית, מה עכשיו אתה צריך גם להפסיד את הכסף כי בן אדם לא רוצה ללכת? זאת אומרת, כאילו אומר, בסיטואציה הזאת, אתה אומר, אתה משתחרר אתה אומר, כל כך הצמנו את האיסור, כן, הרמת יד, משה רבנו כל כך מהר מתירים את זה, אז אני חושב שיש כאן הבנה, כבר אתה לא מרים יד, אתה הלכת, וכאן נכנס השיטות בהמשך, אני כבר אזכיר אותם. כי אני אומר, לפי לא פלטו, אתה לא צריך אפילו לתבוע, כן, אם יש לך, לא יודע, חילוני, אתה יכול ללכת לבית משפט, כי הוא, לא, אני מניח שבית משפט זה אחות פה, אני נזהר בלשני, אתה יכול ללכת לבית משפט, כי הוא לא ילך להכיר את הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה יכול לעשות? מה, תפסיד את הכסף שלך? זה בדיוק כמו אחד שקורא לחברו והוא לא עונה לו. אבל באמת, באמת, במקורות האחרונים רואים כאילו צורך קצת יותר התערבותית של בית הדין. שזה לא יהיה מהלך כזה פשוט שכל מי שלא בא אתה יכול לקחת. באמת, הבית יוסף מביא עוד דעת, התרומות, וזה יש לספר התרומות, דווקא כלי התרומות מככב בסימן הזה בהמשך, אנחנו ממש נעמיק בו בסוגיה המורכבת של, דין, של קבלה של דין פסול, אבל באמת זה חיבור מאוד חשוב בהקשר של חושן המשפט, באמת צטטים אותו הרבה בתור בבית יוסף. חיים כדל לשם ספר התרומות, לאחר סירובו בבית דין של ישראל, כותבים הדרכת על נכסה, ואם הוא צריך לכך, יביא לפני גויים, והם מכריחים אותו במה שדם לו דין ישראל, וכייה היא גם ללקה משום לפני גויים. אני טוב, אני קיצרתי קצת יותר מדי כנראה. יש לו מקור גם, כן? מה המקור שהוא נשען עליו? בעצם מה הוא אומר כאן? שאם אדם לא הולך לדיני גויים, כותבים הדרכת על נכסיו, מה כבר הדרכת על נכסיו? זה מושג שמי שלמד חושן משפט קודם, אז רואים אותו שם, שזה גם כשהיה לבית דין כוח לקפות, מה הם היו עושים? היו שולחים שליח, הבן אדם לא היה בא, שליח לא בא, שליח לא בא, ועד היו כותבים הדרכת על נכסיו, מה כבר מפקרים את הנכסים שלו? אומרים, עכשיו זה הפקרים, ולך תיקח ממנו. אחרי שדנים, כן, הם היו דנים את הבן אדם, הוא לא היה מקשיב להם, אומרים לבן אדם, אתה יכול לקחת את הנכסים שלו. אני לא מדבר על כלי כפייה יותר מורכבים. אבל בעצם, התרומות אומר, מה קורה כאן? עשית את כל מה שהיית עושה בדרך כלל, עכשיו אתה רק רוצה לקחת את זה דרך הגויים, עכשיו אין לך בעיה, אם תלך לגויים עכשיו, אתה לא הולך אליהם שידונו לך, אתה הולך אליהם בעצם בהרבה מובנים, זה נכון שהם דנים לך, אבל, כי הם לא הסכימו לתת לך את זה בלי לדון לך, אבל אתה הולך אליהם רק כדי לממש את פסק הדין של החכמים. ובעצם אומר הספר התרומות, מה המקור של זה? זה הגמרא בפ"ח עמוד ב'. כן, הגמרא בפ"ח עמוד ב', בגיטין, שגם זו אותה סוגיה שהתחלנו איתה, שמדבר על היכולת לקפות על ידי גויים דיני ישראל. הגמרא שם פותרת, זה קשור של המשנה קודם, אבל בכל מקרה אומרת שכשיש מקרים שמותר ללכת, כשאדם לא מקשיב לבית הדין, אז מותר להשתמש בעצם בשוטרים שאנחנו מחפשים כאן, יכולים להיות גם גויים. כן, אתה יכול לקחת גוי שיגיד תעשה את מה שדייני ישראל אמרו לך. אז זה התרומות, אחרי שהפקירו את הלכסים שלו, אין שום בעיה ללכת אליהם, כי מהתורה זה שלו, מותר לו לקחת. אז אין בעיה ללכת במקרה הזה לגוי. עכשיו אתה אומר זה מאוד כאילו מוזיל את הבעייתיות של ללכת לאחות. אני לא חושב, כי זה עשית כאן צעד מאוד חמור, כי קודם כל הלכת לבית הדין. בית הדין הפקירו את הלכסים שלו, וזה כבר, זה כבר לא, אחרי זה אתה כבר לא מרים יד בתורת משה רבנו, שאתה רק רוצה לקחת את מה שמגיע לך. אני חייב להגיד שזה התורת לא ממש מצייר ציור זהה לדיון בית הדין. זה לא שבית הדין באו והקשיבו לך ודנו לך ופסקו לך סכום והלכת. אבל זה כן איזושהי מציאות שחיורים, אנחנו מפקירים את הנכסים שלו, ואז ממנה מה שהגויים יגידו לך זה בסדר, זה לא גזל. כי כבר בעצם אנחנו עשינו את המלאכה מבחינת עמידה מול, כאילו, מה שהשם דורש. המקור השלישי זה רבנו שריר הגאון, הבית יוסף הביא כאן את הרמב״ם שהזכרנו קודם, שגם הרמב״ם פוסק את הדין הזה. רבנו שריר הגאון אומר ככה, במה שכתב בזה, מי שחייבו בחוב הפיקדון ואינם יכולים להוציא ממנו, יש ביניהם מקום בידוע של גויים, שאינו לוקח שוחד מקבל עדות מישראל על חברו, ויש רשות, יש, טוב אני לא אכנס לזה בהמשך, אבל הרב שריר הגאון אומר, אם יש בית דין של משפט צודק, לא בית דין שהוא רשעים, כן, אם יש שם בית דואר, שהמקור של זה, זה גם גמרא בבבא קמא קי"ג, הגמרא שם דנה במקרה שגוי תובע ישראל. כן, גוי תובע ישראל, ואתה יודע מה מגיע לו. עכשיו, גוי איפה הוא צריך לתבוע? יכול לתבוע איפה שהוא רוצה, כן, אין עליו חיוב מהתורה לתבוע בדין. עכשיו, אומר לך הגוי, בוא תבוא איתי לבית משפט, תעיד לטובתי, אתה יודע שאני צודק. זה מותר או שזה אסור? אז הגמרא שאומרת, אם אתה אומר, זה בית דואר, זה הביטוי שם, זה במקום קבוע בעצם, כי זה המציאות, שיש בו, שמקבלים עדות בצורה כשרה ונמנה, ולא בגלל העדות שלך עכשיו ייווצר מציאות שיהודי יפסיד מה שלא מגיע לו, אז מותר לך ללכת. כן, זה מה שעולה בגמרא הזאת, אני הבאתי לכם עוד דקה, נראה, לא יודעת, שיבה דווקא יש אותה. לא יודע אם זה אומר שהבאתי לכם או לא. הגמרא אומרת ככה, הבאתי לכם את המקור הזה? תסתכלו, מקור וו, כן, הבאתי לכם. אז אני אקרא את זה בפנים. מה רבה ביתם מרבונת? זה סלקין לאלה וזה נחתין לטאטה. אי בר ישראל דידע סעדות הלקוטה, ולא תבר ומיני. ועזל ועשי לבדיני דקוטה ישראל חברים, משמתין עליה, כן? אם אדם הלך והעיד על בן אדם סתם, לטובת הגויים, מנדים אותו. אז אומרים, מה איתם? הדינו מפקי אמון, הפום עד אחד. אומרים, למה? בגלל שהם מוצאים אמון, לא בדרך כשרה. אבל, ולא אמרן אל אחד, אבל ביטרי לא. וחד נמי, לא אמרן לבדיני דמגיסטה. אבל בבית זו עברה, אינו נמי, אחד הממות השדולה, כן? כאילו אומרים, אם יש שניים שיודעים כבר, וגם בעצם היו הולכים דיני ישראל, הוא אז זוכר, אז כבר מותר להם ללכת. כאילו בעצם אומרים לה, לעת, תעשה לעצמך דין תורה. תבין, אם אתה גורם עכשיו לעוול או לא גורם לעוול, ואם אתה לא גורם לעוול, אתה יכול ללכת לעיד. אומר רב שריר הגאון, בעצם תשימו לב, ויש ביניהם מקום בית דואר של גויים, שאני לוקח שוחד ומקבל את ישראל, בעצם הוא מצטט את הגמרא על דין של גויים, גם על דיני ישראל, והוא אומר את זה, שזה קל בחומר, כן? אני לא הבאתי לכם את כל הבית יוסף, אבל אם תראו בפנים, הוא אומר, כאילו שזה סוג של קל וחומר, אם לגויים מותר לעשות את זה, אז גם ליהודים מותר לעשות את זה. כן, עכשיו היהודי הזה לא יכול להוציא את הממון שלו, אז היהודי הזה מתנהג כמו גוי, אז תתבע אותו כמו גוי. אבל זה רק בתנאי שיש באמת דין צדק. ואז באמת הוא אומר, אנחנו לא עושים את זה כל כך מהר, אנחנו לא רוצים לגרום לזילותה, ולכן המנהג שלנו לעכב שלושה פעמים בית הכנסת, ואחר כך מותרים, זאת אומרת, עושים מין תהליך של לעכב את הכנסת, אגב, זה היה מנהג מעניין, היו עוצרים את התפילה באמצע, פוס משחק, אנחנו לא ממשיכים תפילה, כי הבן אדם הזה חייב לי כסף. ככה היה עושים, וזה מנהג שהיה בישראל הרבה דורות. ממש רואים שיש כללים לזה, איך היו בדיוק עושים את המנהג הזה, אבל זה היה דרך ללחוץ על אנשים, להקשיב. כן, גם היום היה כמה, בשנים האחרונות היה כאן סיפורים שסרבני גט שעשו להם את זה. כאילו באים, הבן אדם מתפעל בקהילה קטנה, ואתה מוצר את התפילה, ואומר, כולם, אנחנו לא ממשיכים עד שהבן אדם הזה לא מקבל על עצמו לדון איתי. עשית את זה שלוש פעמים, ובכל זאת זה לא עזר לך. אז אומר, הרב שמעון, אתה יכול ללכת לדין, אבל בתנאי אחד, שזה יהיה דין צדק. אל תלך לדין שהוא בעצם יהיה בעייתי. מבחינתנו, אתה מתייחס אליו עכשיו כמו לגוי. בעצם אני אומר, אפשר להציג כאן שיש כאן שלוש גישות בראשונים, אני אומר, יש לזה קצת נפקמינו בשאלה איך להתייחס ליתר באמת. גישה אחת היא מה שאמרנו בשם הראש, כאילו שוברים את הכלים. אתה מתנהג בצורה לא בסדר, העלם הזה הוא האיש שלא מוכן לבוא לדין תורה, והתנהג לא בסדר, אפשר להפיע עליו תקיר. כמו שאפשר להפיע עליו תקיר, אפשר גם לגויים שיעשו את זה. לא צריך לעבוד קשה. זה גישה שבעצם לא כל כך מצריכה דיון בבית דין. לא מצליחה יותר מבית דין ולא מצליחה את ההתראה הזאת. היא לכאורה אומרת, זה הדין, כשאדם הוא לא בסדר, אז מותר להתנהג בתקיפות. הגישה השנייה, השיטה השנייה זה שיטת בעל התרומות, שבעצם מצריך כאיזשהו סוג של דיון מקדים. הוא בעצם אומר, בית דין צריכים להפקיר את הנכסים שלו, ואחרי זה ממילא אתה רק עוסק עכשיו בשיטור ולא בשיפוט. ואז שיטור זה קשור למלך, לא קשור לעמידה מול השם, כן, למשפט הצדק. והכיוון השלישי זה באמת שרב שריר הגאון שכאילו רואה כאן איזשהו צדק חלופי. צדק חלופי שיהיה מותר רק במקום שבן אדם מתנהג כמו גוי. אבל עדיין הוא דורש צדק, הוא דורש שזה יעשה במקום שהוא מוסדר. כן, זה לא שאם עכשיו אדם עלם אז אתה יכול ללכת איתו לשוק האפור. או לזה, למישהו שיתפוס אותו וינער אותו ויתעלל בו. אתה עדיין צריך ללכת למישהו שברר את הדין באמת כמו שצריך. בדיוק כמו מקרה הפוך של גוי שטובע יהודי, במקרים שמותר לך ללכת להעיד לגוי שטובע יהודי, מותר לך ללכת גם לטבוע יהודי כשהוא סרבן דין. אני אומר, זה בעצם שלושת הכיוונים. אני אומר, אני זורק את זה להעביר כאן, כי אני אומר, אי אפשר ככה באמת להכריע בדבר הזה, אבל אני חושב שקצת באחרונים רואים ניסיון לברר מה זה היתר הזה, באמת. יש כאלה שרואים בזה ממש נידוי, ההדרכת הזה. ואז בעצם, אם תראו, אני אולי אביא לכם את זה כשנגיע שאולי הייתי צריכה בזה עכשיו, באמת בשטרי הסכמה לרבי בית דין, אפשר לראות נוסחים מאוד שונים של בתי דין. יש בנוסח מאוד ידוע של בתי דין, שממש כתוב שם דרכתא ונידוי, כאילו כתוב שם דברים מאוד חמורים. בתי המשפט מאוד לא אוהבים את זה בישראל, יש בישראל ממש התנגדות לנידויים, כבר דיברנו על זה גם בשיר שעבר, וזה גורם הרבה בעיות, היו תביעות על כל מיני שטרות כאלו, ויש כאלו רבנים שאמרו בכלל לא צריך את זה, זאת אומרת, אני באיזשהו מקום חושב, הם הלכו קצת עם הכיוון של בעל התרומה, שהיתר נובע ממצב שאתה מנדב ואתה מפקיר את הנכסים. אצל אחרים רואים את זה, אני ראיתי את זה קצת אצל רבוש הווייס, ואז אנחנו הולכים לכיוון קצת יותר מתון, ובעצם אולי קצת הכיוון של רב שריר הגאון, שזה יותר עניין של היתר ללכת לבית דין. כן צריך כאן איזשהו מהלך של בית דין, לא הולכים סתם וטובים, אבל זה היתר שהוא קצת יותר רבני, בכלל לא צריך כאן בית דין שעתיר. צריך רב שעתיר לך. זה כיוון אחד, מעריל דיסקין כותב את זה, מנסים קצת להאמין אותם, אני חושב שזה נובע מזה. והכיוון השלישי שהוא כיוון, כאילו לכאורה, בצד מסוים הוא כאילו יותר תקיף על בעל הדין, בצד שני הוא פחות מתערב. זה באמת הכיוון שאומר, שאם אתה פוגש מישהו שהוא סרבן דין, אתה בכלל לא צריך להתחיל ללכת לבית דין, אתה יכול לתבוע אותו בית משפט, כי הוא אותו אחד שקראת לו ולא ענה לך. כי צד אחד הקראת לו ולא ענה לך, זה הביטוי הכי תקיף, כאילו. אתה יכול להפיל עליו, תקיר, זה בעצם שעברנו את הכלים. אבל בעצם אני חושב שזה גם מצד שני הכי מצריך להתערבות של בית הדין. אתה לא צריך כאן עידוי, אתה לא צריך כאן בכלל אולי לעכב עליו שלוש פעמים. אז אני אומר, אני לא אומר את זה כי הלכה פסוקה, אני אומר שרואים את הכיוונים האלו. בתשובה שאני אשלח לכם מהתחומים של הרב אושר וייס, אתם יכולים לראות התלבטות שלו איך לפסוק בהכרעה בזה. אני אומר, באמת הרבה פעמים רואים בנוסחים שזה סוג של של נוסחים שמשלבים את הדינים האלו. זהו, אז אני אומר, עד כאן באמת הדיון השני, הדיון של העלם, שהוא דיון כאילו מרכזי מאוד בעולם המציאות, כן? גם היום כותבים הרבה מאוד שטרי סרבנות. אני יכול להגיד לכם שבאמת אני זוכר מקרה כזה שתבעו בארץ חמדה מישהו, ואז הוא לא רוצה לבוא, ואז הבעל דין שלו, שהוא היה חרדי, הוא אמר, אז תביאו לי שטר סרבנות, אני אתלה ברחובות אצלנו. כמו שכתוב, כי אני צריך להראות שהוא מנודק, כמו שמותר להקיע בבית כנסת, והם מאוד פחדו מזה, התלבטו אם לכתוב או לא. כאילו, מצד מסוים, זה באמת הכיוון של רב שריר הגאון, או ההנהגה למעשה של ליצוג בבית הכנסת, לעצור את התפילה. אתה יכול, אם ככה, תוציא את המודעה בעיתון, הרב לא ינלמון עם סרבן דין, נראה לך מה הוא יעשה. אז כאילו, אני אומר, זה כיוון שיש כאלה שבאמת עד היום בתי הדין יוצאים מנוסחים שונים, ואני אומר עוד פעם, אנחנו נצטרך לעסוק בדרך להתייחס למדינת ישראל, אבל אני רק רואה, זה כן קיים במציאות. טוב, עכשיו נעסוק באמת בדיון השלישי שהוא הלמדני יותר. עד כאן זה באמת קו אחד די ברור, שההבנה היא שהציווי ללכת לפי המשפטים הוא משהו מאוד מאוד מרכזי בהלכה, והפגיעה בו לא אמורה לפגוע בנתבע או בתובע, במי ש... ודאי לא בנתבע, כן? אם אדם תובעים אותו בבית משפט, ברור שהוא יכול להגן על עצמו. זה מוסכם אגב, זה... לא ראיתי איזה דיונים בכלל, אבל זה כל הפוסקים אומרים, זה ברור שאדם לא צריך לבית משפט להגיד, אני לא יכול להגיב כי הבן אדם תובע אותי בבית משפט. אתה לא אשם שאתה נתבעת. התובע גם הוא במקרה שהוא זכאי, הוא לא צריך להסיס את הכסף שלו, ולכן אפשר להשתמש בפתרון הזה של עלם מסרב דין ולא צעי דין. הדיון המעניין באמת והמורכב מבחינה למדנית זה סוגיית ההסכמה. לכאורה אפשר להגיד שכל הדיונים האלו קשורים לכפייה. מה קורה אם אתה באמת כופה על בן אדם לבוא לדין, ואתה כופה ומשתמש בגויים, אבל מה יקרה אם זה בהסכמה? כן, אנחנו מכירים את המשנה שהזכרתי קודם, נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. מה יקרה אם שנינו נגיד, אנחנו שנינו רוצים ללכת לגוי. האם זה מותר או שזה אסור? אז באמת השולחן אורך לכאורה עונה על זה מאוד בפשטות, שולחן אורך אומר, אם קיבל עליו עדות גוי, כפי שקיבל עליו עדות אחר, אחד מהפסולים, אז זה קשר. אבל אם קיבל עליו גוי לדיין, אגב זה לא סימן כבר, סימן כבר, אבל זה... רקע למה שקורה סימן כבר, אפילו קנו מנה אין הקיים כלום ואסור לדון לפניו. שכן הוא אומר, אנחנו מפצלים פיצול מאוד ברור בין עדות לדין. עדות אנחנו נקבל, דין לא. כי דין זה באמת אותו בעיה של עיקור האלילים שלהם. ואומר הרמ"א, אבל אם כבר דן לפניו לא יכול לחזור בו. וזה קשור קצת למה שהזכרנו קודם, האם אפשר לתבוע אותו חזרה או לא, ובאמת הגריים הנותן מסביר ברמ"א שיש כאן סוג של אחרי קניין, כבר כולם מסכימים שכבר הדין נעשה. בכל מקרה, לעניין, בסימן שלנו, באמת הדיון המרכזי הוא השאלה מה קורה אם אדם כתב שטר, שבשטר כתוב בו שהם ידונו בגויים, לפני גויים, או שכתוב בו שהם ידונו בו לפני גויים, דין שאסור בלפי התורה, זאת אומרת, שבמקרה שם זה שמיטבית לא תשמוט אותו. אז לכאורה, מה היינו מניחים בסברה פשוטה, שמה יותר חמור? לדון לפני גויים או לדון לפני גויים דין שהוא גם נגד התורה? נכון, לכאורה, אני אומר, יש כאן היפוך שעוד נראה אותו, שלכאורה הדין הראשון הוא בסדר, הוא חמור, אבל עדיין, לפחות אתה מחפש צדק. אבל מה אתה אומר בדין השני? אני יודע שהתורה אסרה עליי לקחת את הממון הזה, ובגדה אני הולך לגויים שהם לא אוסרים. אתה עוד יותר מייקר כאילו לכאורה את הדין הגויים. ואומר התרומת ככה, לובש שחייב, כתב הבעל התרומות, לובש שחייב עצמו בקניין בכך וכך ילך עם המלווה לדון בדיני גויים. אם יש זכות למלווה בכך שיכול לזכות בדיניהם ולא בדין ישראל, אין הלווה יכול לחזור בו. שאין מועיל לאחר קניין כלום, והרי זה כמקבל עבדות גויים בקניין שאין יכול לחזור בו. כן, התור מצטט בעל תרומות, שבעצם אומר לכאורה משהו שהוא הפוך. הוא אומר, אם אדם מקבל קניין ללכת לגויים, זה לא תקף. אין שום ערך. אבל אם יש שם משהו שרק גויים יכולים לעשות, אז יש לזה ערך. כי זה כמו קבלת עדות. ככה פשטות דבריו, וכאן מדייק התור, מכאן אני אומר, כן, אני כאן זה התור, הואיל וכותבים בשטרי חוב שיכול לגבות חובו בין מדיני ישראל ובין מדיני גויים, רשאי להביא לפני דיני גויים בזמן שאינו יכול לקופו בדיני ישראל, כגון שעברה עליו שמיטה וכיוצא בזה, שרי כאן עומדו. אבל בזמן שיכול לקפוא בדיני ישראל כמו בדיני גויים, היה אסור להביאו בפני גויים, והקניין אינו כלום שאינו אלא קניין דברים. אני כרגיל בדף מקורות נאלץ לחתוך לכם, אבל מי שקרא בפנים, ראה שהביטוי קניין דברים מופיע קודם בתשובת ריף שמביא בעל התרומות. יכול להיקרא בעצם הוא עושה חלוקה מעניינת, הפוכה עוד פעם מההיגיון שאנחנו אומרים. התור עושה את החלוקה, למרות שהוא מדייק את זה בספר התרומות. הוא אומר ככה, כשאתה אומר אני הולך לגויים כאן בדיני ישראל זה קניין דברים. למה? מה זה קניין דברים? קניין דברים זה שאתה מתחייב לעשות משהו שהוא לא, שהוא לא ממוני, שהוא לא עברת כסף מיד ליד או משהו כזה, או שאין לו השלכה ממונית ברורה. אז אומר, לכאורה זה סוג של קניין דברים. אתה אומר, איפה נברר את זה? נברר את זה אצל הגויים. ולכן אומר, זה לא מתקבל על הדעת. לעומת זאת, אם אתה אומר, נלך אליהם לדון דין שאסור לדון ישראל, אתה כאילו מוקונה, משאבד את הממון שלך על הדבר הזה, זה כבר קניין, וזה תקף. ככה אומר התור. כן, שזו אמירה מאוד חמורה, אבל חשוב מאוד לראות את המשך התור, למרות שאני אראה בהמשך שבהלכה פסוקה פוסקים לא יתייחסו את זה בהכרח ככה. התור אומר בהמשך, אבל אז אני אביא הראש של כתב, אבל מי שכתב בשטר אדון בדיני גוי, אין בכלל זה שלא ישמט, שאין הכוונה בזה, אלא שאם הוא עלם, ולא צאה עדיין, דינה שמקבל עצמה שכחהו בדיני גויים, אבל לא שיעבור על דברי תורה. באמת כאילו אומר הראש כאן שכל הנוסח הזה שכנראה היה מאוד מקובל בשטרות שלהם ואגב הוא מקובל גם בימינו שאנשים כותבים שהדין הזה יהיה לו תוקף בין בדיני ישראל ובין בדין המדינה או אתם רואים את זה לפעמים בכל הזכויות שמורות אין לפי ההלכה ואין לפי החוק למה אנשים כותבים את זה? אומר הראש הוא לא כותב את זה כי זה בעצם חוזר ללכת לחוק כותב את זה שאם אתה הולך תצבוע את זה לפי החוק, יהיה לך שטר טוב לבוא בבית המשפט. אתה לא רוצה להגיע לבית המשפט עם שטר שהוא לא טוב להם, כי ניסחת את המשפט, השטר שלך רק לבית הדין. כן? ולכן אומר הראש, זה הסיבה שכותבים את זה. אבל להגיד שבגלל זה מותר ללכת לתבוע את סגורים, זה ודאי אומר הראש אסור. אני רגע כדי שלא תירדמו, אז אני אכנס רגע שנייה למשהו שאני רוצה לחדד את כמה הדין הזה הוא משמעותי. כשהתחלתי ללמוד דיינות, אני זוכר שדיברתי עם חבר שלי ואמרתי לו את המורכבות של הסוגיה הזאת ביחס בתי משפט וזה. אז הוא אמר לי, מה כזה מורכב? יש לנו כלל של כל דני שממון קיים. באמת אני אומר שבאים לסוגיה הזאת רואים את המורכבות. זה לא נכון, כי זה נכון שדני שממון קיים. אבל עדיין יש מצויות מסוימות שאנחנו שוברים את הכלים שבהם התנאי, אנחנו לא רוצים להתיר את התנאי שבממון. לכן אני אומר, אני כאילו לא בהקשר ישיר למה שאמרתי עכשיו מהראש, אני אומר, יש כאן בעצם שאלה, האם אפשר להתנות תמיד כל מה שרוצים במאמונות, כי זה יש עיקרון כזה, כל דמי שהוא קיים, או שהדבר הזה עדיין מותנה בגבולות מסוימים. באמת, אני חושב שסוגיה של הרכאות מראה שכן, זה מותנה בגבולות מסוימים. אני לא הבאתי לכם את הרשב"א שמי שראה את בית הספר ראה אותו בפנים, כי הוא רשב"א מאוד חשוב, אבל הוא בעיקר יהיה רלוונטי לשבוע הבא של דינא דמלכות, אני מתייחס אליו שם. עכשיו נחזור על ענייננו. אז בעצם אם נסכם את השיטות, אפשר לומר ככה, התור מדייק בתרומה להתחייב לדון על ידי גויים בדין רגיל, אסור. זה לא תקף. אין זה משמעות. לעומת זאת, גם בקניין, לעומת זאת, להתחייב בקניין, לדון דבר שאסור לדייני ישראל להוציא, זה יש לזה תוקף. ככה אומר התור. וככה פוסק אסמה להלכה. כן, אסמה אומר ככה, השולחן ערוך, לכאורה כותב דברים יחסית פשוטים, כן, הוא לכאורה מביא את התרומה, אבל מדלג על הדיוק הזה של התור. זאת אומרת, אפשר לומר, אני אגיד את זה לעניות דעתי, כי אני רואה בהמשך שהפוסקים כן מחזיקים בזה, אבל די ברור שהוא מצטט את התרומה, אבל הוא טרח לסנן את החידוש הזה שמתי מותר. זאת אומרת, הוא רק מביא את המתי אסור. הוא אומר, המקבל בקיאה לדון לחברו לפני גויים, אינו כלום ואסור לדון לפניהם. אם קיבל עליו שאם לא ילך לפניהם, יהיה עליו כך וכך לעניים, אסור ללך לדון עמו לפני גויים. וחייב יותר מה שקיבל עליו לעניים, זה דיון שפחות חשוב לענייננו. ואני אומר, בעצם הוא לא מביא כאן את האופציה השלישית. אסמה, קופת אסמה, זה ספר מיית עיניים, הזכרתי אותו, זה בעצם החיבור הראשון שהתחבר על החושן המשפט, אחרי השולחן ערוך רמה. ולכן תמיד, כשמי שלומד, אז נוח ללמוד לפי הסדר, זה עוזר להבין את הדיאלוגים. אז באמת, שלומדים שולחן ערוך, עדיף ללמוד אסמה, אחרי זה שח. תז ושח זה בני אותו דור, תז בדרך כלל חושן המשפט פחות לומדים, למרות שכאן אני הבאתי לכם אותו. וכולם, שניהם, שח וטז וסמה, בדרך כלל מסוכמים אגב בבאר היטב, מי שרוצה קיצורי דרך. באר היטב זה ספר קיצור, ספר סיכום. ואחרי זה מתחיל הדיון של הקומה השנייה, שזה באמת המשקע הזה של תומים נתיבות קצת החושן, שהם ביחד גם הולכים, שבדרך כלל זה התומים, אתם לא תקראו אותו בפנים, אתם תראו אותו בתוך דיונים של קצת החושן ונתיבות, והם יהיו מסוכמים בדרך כלל בחלק קטן ממה שמסוכם הפתחי תשובה. הפתחי תשובה מביא מסות של אחרונים, תמיד מאוד מומלץ, כי מישהו מנסה להתעמק בזה הלכה, לראות נואנסים שלו, פתח תשובה זה מקור מאוד חשוב, אבל באמת זה מקור מתומצת, הוא לא דן את כל הלמדנות וכל המקורות, אלא ממש עושה פסקים של אחרונים. אז לענייננו, אסמה מביא את הטור, טוב, אני כן אעריך בו, אני כן אקרא אותו בפנים, הוא מביא את הטור, וכאילו ממש אומר, אף אחד לא חלק על הטור. ראית מישהו שחלק על הטור? לא. הטור הבא על התרומה זה ההלכה פסוקה, ככה הוא מבין. היין בתשובת הראש והטור הביאו שכתב זה על ואף הפית שכתוב בשלב ידון מדין גוי, אין בכלל זה שלא ישמד, שאין הכוונה בזה, אלא שאם הוא עלם ולא צייר דין, אני ישראל שחרור וכו'. כאילו מביא את הראש, אבל הוא אומר על זה, הוא משמעו לזה דהיינו דווקא כל שכתב סתם שידון בגויים. ומטעם שכתבת, אז אמרו, זה לא הייתה כוונתו לעבור על דברי תורה, אבל אם כתב בפירוש בשטר, שמתחייב נפשו לדון על כל פנים פניהם, מודה להריב ובעל תרומה. בעצם אומר, אומר האסמה, הלשון הזאת של התור, שהביא את התרומה, ואז הביא את הראש שלכאורה חלק עליו, אומר, זה בכלל לא נכון, אתה לא קורא נכון. הראש אומר, איך אני אפרש לך סתם שטר? אבל אם תראה לי שבן אדם באמת עשה קניין והתחייב במפורש לקבל את הדין האסור הזה, את הדין הבעייתי, אז אני ארים ידיים. אני אסכים איתך שהקניין תקף. כן, בעצם יש כאן, אם אני אחזור רגע למשנה שנמנים על האבא, נמנים על שלושה רועי בקר, הוא אומר, זה תמיד קיים, גם בדין זה קיים. ככה מבין אסמה. כאילו, אז בעצם אסמה מאמצת שיטת הטור בצורה קיצונית. אני אגיד, אסמה הזה הוא מאוד קשה, כי מה כל כך קשה? הוא אומר, מותר להצנות על התורה, מותר לאדם לעשות קניינים ולהגיד, אני עושה קניין בשטר שאנחנו לא כמו התורה. זה בסדר, הליכה להרחאות שדנים בדיני ישראל, זה לא בסדר, אבל להצנות כזה דבר זה בסדר? זה באמת דבר, אני חייב להגיד, באמת, תמוע, היה לי חברותה שממש ממש את אסמה הזה צריך לגזור. אומר, אני לא מבין את הדבר הזה, זה הלכה מאוד מאוד תמוע. כאילו הטור, אני אומר באמת, את הטור אפשר להבין כמו אסמה, אבל פשט הטור, שנכון ככה הטור מבין בתרומה, אבל אז אני אביא הראש, זאת אומרת, הוא בעצם פוסק כמו הראש. עכשיו, עכשיו אומר הסמך, עכשיו אני אגיד, אראה לכם, אבל שמצד שני, על אף שהחבר שלי לא צריך למחוק אותו, יש לו כמה ראיות טובות גם בהמשך השולחן ערוך, האם הלכה כמותו לו. התז יוצא בשצף קצף כנגד הסמך, אני אומר, בדרך כלל אנשים פחות מציצים בתז בכל שני משפט, הוא לא זכה להיות בשתי הצדדים של המחבר, אלא רק בתז של, של יורידיה ואורחיים, אבל כאן... אני אומר, כאן חשוב לראות אותו, אני אומר, אז תמיד חשוב לראות אותו, כן, תמיד חכם גדול. בכל מקרה, אומר התז על הסמד, תמני על פי קדוש בעל הסמד ומה שכתב בזה. דמדנו את תשובת הראש וכו'. כן, אני כמובן מקצר לכם, ועד הכתב בשטרות בין בדיני גוי, נראה לי שלא בא לעבור על דין תורה, אלא כגון שהוא עלם, מובא לך דמה שכתב הראש כאן שאין הכוון וכו'. לא בא לומר, שאם כאן אתה מפורש לבניין אחר, תעזרין בתר דעתי. כאילו אומר, הראש לא היה תמים כאן. כן, כשהראש ראה את השטרות האלה שהן מפוצות בימיו כנראה, שהיה כתוב בהם בין מדיני גויים בין מדיני ישראל, הוא לא אמר שהתכוונו רק עם עלם, רק כי הוא היה תמים ואמר הם צדיקים. הוא יצא נגד מי שרצה כן לעשות כנגד זה. הוא אומר, זה שאתה רואים שמצוי בשטרות האלו, ואנחנו בכל זאת דנים בשטרות האלו והן שטרות קשרות, זה בגלל שזה הכוונה, אבל אם תביאו לי שטר שהכוונה לא תהיה אחרת, אני לא אקבל את זה. ככה אומר התז בלשון הסמך. לא בא לומר שאם כוונתו מפורש בין אחרת אז הנה מטר לדעת כמו שהבין בעל הסמה, זה ודאי שאין הבית דין מניחים ללך על גויים, אלא הראש אמר את זה בלשון שכתב השטר אותו מדין גויים, בכלל זה שתהיה עבירה בדבר. כן, אומר, זה לא שאם לקחת השטר, אני אומר עוד פעם, שיהיה כתוב בו, אם כתבת הספר שלך כל הזכויות שמורות בין לפי ההלכה, בין לפי החוק הבינלאומי, נגיד לחסוך לעצמי את הדיון על ישראל בזה, אז הכרת את הגוי. הוא אומר, אני קמת על עצמך, זה בסדר, לא עברת עבירה. אבל אם היית כותב רק בדיני החוק הבינלאומי והתכוונת לזה כפשוט, כי אתה יודע שהתורה היא נגד זה, ואתה עכשיו בא לייצר כאן תוקף לחוק ולא לתורה, זה אומר, אתה, אז ברור שלא על זה, שהראש חלק הזה. ואני יכול להגיד שמלשון התור, בואו נשאל אתכם, מה אתם חושבים? מי צודק בתור? התור הרי מביא את הפרשנות הזה לתרומה, ואז כותב, ואדוני אביא הראש ככה וככה, מה נכון? אתה זה עצמו, מה אתם... תהיו קצת למדנים, תגידים מה לאתכם. טוב, אני רואה שבכל זאת... אתם מבינים את התמונה? אני מקווה שהתמונה מובנת. כן, אבל אני אומר, אבל איך אתה חושב פשט הדברים בטור? באמת, באמת כמו שהסמה בתמימות אומר, מה אתה אומר, באמת זה חולק, תקרא את הסמה. הסמה אומר, אף אחד לא חלק על הטור. באמת אף אחד לא חלק על הטור, זה באמת כזה דין פשוט. כמו שאתה אומר, חבר שלי אומר, צריך לגזור את זה, זה הדין הכי טוב מה שיש.
בוא נסיים עם הלשון של הראש.
מה?
הוא סיים כאילו בכוונה עם הלשון של הראש.
כן. התור לא סיים רק לשון של הראש, הביא כמה תשובות של הראש, אבל כן. אז באמת אני חייב להגיד שאם מסתכלים רק על הסימן הזה, אני מסכים עם התז. זאת אומרת, אני אגיד לכם יותר מזה, התור בפרשניות שטרות הוא לא היה תמים בכלל, מה זה לא היה תמים? הוא היה, היה לו ביקוח מאוד גדול. התור, הראש בכלל, היסטורית, הרי הוא עבר מצרפת לספרד. כשהוא עבר לספרד, הוא הביא איתו את ההלכה של, של בעלי התוספות, הוא גדל כאילו בית המדרש של בעלי התוספות, והוא הגיע לספרד והיה שם כמה מנהגים שהוא חלק עליהם. והיה לו פולמוס מאוד גדול, אחד הפולמוסים הידועים זה נקרא פולמוס טוליטולה, של תקנת טולדו. כן, היה תקנה מסוימת שקשורה לירושות, שגם כאן הרבה מאוד מכניסים את עולם הירושות. זה באמת היה עולם מאוד מורכב, שהראש התעקש לפרש את התקנה אחרת ממה שכתבו אותה. והסופר שלו אומר לו, אתה לא מבין ערבית, אני אגיד לך מה כתוב בתקנה. כתוב בשטרות האלו, בערבית, הפירוש הזה זה רק ככה. והראש מתעקש ואומר, אני לא מקבל את הפירוש שלך. ורואים שהראש אומר את זה, מטעמים אידיאולוגיים, זאת אומרת, הראש אומר, וזה קשור גם לעניין, עוד פעם, אני לא אכנס גם לכאן, זה סוגיה, המחלוקת של, של הראש עם הסופר שלו על התקנת הולדו, היא סוגיה שאוהבים לעסוק בה, בשאלה איך לקרוא חוזים, לפי הכוונות המחבר או לפי הלשון, וזה סוגיה מעניינת בפני עצמה. אני רק אומר שכשמסתכלים על הדברים האלו, מבינים שהראש לא קרא שטרות כאלו, כי הוא היה תמים וחשב שאנשים לא מבינים ככה. אם רק היו מבינים, אז בטח הייתי הולך איתם כמו, כמו שעולה מהסמה. אבל אני אגיד לכם מצד שני, אני עכשיו אביא סדרת מקורות שקצת מקשה על התמונה. אגרה, אני לא הבאתי לכם אותו כאן כי נאלצתי לקצר, אבל אגרה בעצם הבאתי לכם את המקור, זה טעות, ביור הגרה שם הכוונה על סימן כף ב', כן? הוא אומר, אבל אם קיבל, דמתנה על מה שכתוב בתורה, וכל פעם כשמביא אסמה את הדברים שלו, הגרה חולק על מה זאת אומרת, זה מתנה על מה שכתוב בתורה, איך זה יכול להיות תקף, אנחנו רואים שתנאו בטל. אבל שם הוא אומר שבאמת אם היה דין כבר, אז כבר אנחנו תופסים את זה כמחילה. הגרה כשלעצמו זה גם מקום שחשוב ללמוד קצת לקרוא אותו, אני אשתדל להביא בדפים מקורות הבאים עוד דוגמאות מהגרה. אבל יש שתי סעיפים בשולחן ערוך בהמשך שהאסמא חוזר על הדין של עצמו. האסמא מתעקש על זה. אמנם האסמא כתב את חיבורו לפני שכל האחרים הספיקו לחלוק עליו, אבל הוא כבר ידע להגן על עצמו. והוא הלך לסימן סמך א', אומר השולחן ערוך, תראו מקורות י' א' י' ב', שטר שכתוב בו שיש רשות למעל ולירד לנכסה לווה, בין בפניו בין שלא בפניו, ולא רשות בית דין, ולא שומע והחזה, אינו רשאי לעבור על דברי תורה לירד לנכסיו. כן, זה קשור כבר לדיני, אנחנו כאן קפצנו קדימה, לדיני גביית חוב. גביית חוב, התורה אומרת לנו שאם אדם חייב למישהו, מה הוא עושה כדי לגבות את החוב? מה הפסוק בתורה? בחוץ יעמוד. כן, אנחנו אומרים, אדם הולך, והחלכה היא שאדם הולך לבית הדין, ובית הדין יכול לגבות לו. צריך לבדם להיכנס לבית של חבר שלו ולגבות חובות. אומר, השולחן ערוך, מה יקרה אם אדם יעשה שטר, ויגיד לבן אדם לפני שנכנסים לחוב בכלל, אנחנו מתנים שאני כן יכול לבוא לגבות את זה. כן, שאני כן יכול לרדת לנכסיך ולגבות את זה. אומר השולחן ערוך, זה אינו רשאי לעבור על דברי תורה, לרד לנכסיו. בהמשך השולחן ערוך הוא אומר, שאם הוא, בית הדין לא יכול להיזקק לו, אז אפשר ללכת לתנאי הזה. זה קצת דומה לעלם שלנו בערכאות. אבל יש סעיף אחר בשולחן ערוך בהמשך. אתם יודעים מה? טוב, נראה אותו ישר. בסימן קוף ג' סעיף ז' כתוב ככה, מקום שנהגו לכתוב השטרות שיוכל לרד לנכסה לווה ונמכור בלא שומה והחזה, אם נהגו שלא לרד למכור קים בשומה והחזה, אין לרד למכור זולתם. ומובן בפשטות שאם כן נהגו ככה, אז הולכים לפי המנהג. רק רגע, איך אפשר ללכת לפי המנהג? אומר עצמה, עוד על סימן סמיכה, אני כבר מדייק את זה שם, אינו רשאי לעבור על דיני תורה, והיינו דווקא איך שאין מנהג פשוט בעיר לרד בלי רשות. בדין בלי שומה. אז יש לומר, אף שכותבים כמה שטרות, לא הייתה דתם, אלא שלא יימצא דיין, וכדמסי. כאילו, כמו הראש שהסביר לנו על השטרות שכותבים בהם, בין כך ובין כך. אבל אם מנהג פשוט כן בעיר, אז דיין בטרק, כיוון דקיבל כן עלה בשטר. וכן פסק המחר על סימן קוף ג' ומכאן ראיה למה שכתבתי בסימן כפה. והדרך שכתב מורם בעגל לקמאס הסימן של סמך ת' ששם זה כמו קשור לתוקף של מנהג שדינה דמלכותה וזה מה שאתם תמודדו קצת שבוע הבא כאילו אפשר לראות שהוא קשר קצת את כל הדינים האלו יכול להיות כי הסמן אומר כאן בעצם הוא מביא ראייה הוא אומר הנה שטר מצוי שבאמת מתכוונים בו באמת הוא מזדהה עם הראש הוא אומר הנה זה דוגמה לראש שהשטר המצוי לא נועד שאנשים באמת ירדו לנכסים אחד של השני בלי דיון אבל אם ככה היה המנהג, וככה נהוג באותו מקום, אז בעצם יתנו כן במפורש, אז זה מותר. סימן שאפשר לקבל עליך תנאי כזה במפורש. ככה אומר אסמה. התז כמובן זה לא שהוא לא ראה את אסמה גם שם, וגם שם הוא חולק עליו. הוא חולק על זה, אומר, זה לא דמי לעניין אם כתוב בשטר שידונים ובדין גויים, שאין שומינו בשום מקום, כמו שזה על סימן כבב. דשן יחד אין האיסור רק משום שלא ניתנה תורה רשות לרד לנכסה וכו'. וכיוון כי הוא בא אליו שירד לנכסה ויכול לעשות כן, מה שאין גם בדיני גויים, שאין באדם להתנות על כל מידי שהוא עבירה למקום. כן, אומר, התז יש חילוק. עכשיו אני חייב להגיד שאפשר ללמוד את זה ולהגיד, הוא צודק. הנה, התורה באה להגן, אבל אם אתה ויתרת זה בסדר, אבל זה לא כזה פשוט. כי מי שלומד דיני גביית חוב רואה שזה דין מהותי בתורה. התורה רוצה שאדם לא ישתעבד לחברו ויכנס לבית שלו. זאת אומרת, כאילו, אתה זה עושה כאן איזשהו, אני אקצין את זה בגלל סוג של תמה דקרה. בדין הזה אנחנו רואים שאפשר לתנות את זה. בדין הזה אנחנו לא מקבלים את היכולת ההתנאה הזאת. ובאמת אתה זה קשה, לכן אני אומר, אם אני אסכם קצת את הדברים למעשה, הרי מה אני שאלתי אתכם קודם? שאלתי אתכם, האם אתם מסכימים עם עצמו? האם אתם חושבים כבר חבר שלי שצריך לגזור אותו, או שהוא צודק בהבנת הראשונים? חייב להגיד שבראשונים קצת קשה לי משהו, כי באמת יש נטייה, ואני אומר, השולחן ערוך כאן הוא לכאורה, ואין מביא את התרומה, אבל הוא קורא אותו כמו הראש, הוא מדלג את הדין הזה, הוא לא מצדק אותו כמו הטור. אבל מצד שני, באמת בהמשך רואים שיש בשולחן ערוך אפשרות כזאת להתנות בחוזים גם דברים שהם, שהם דינים, שהם כאילו דיני תורה. הגרא, אני אומר, אני אביא לכם את זה בגדול, אני לא אקרא את זה כבר בפנים, הגרא חולק על הדברים. עכשיו באמת הבאתי לכם שתי מאמרים בני דורנו, שככה, אני אשלח לכם באימייל כמו פעם קודמת את כל המאמר, ומומלץ מאוד לקריאה. באמת, השאלה הזאת היא מאוד מאוד רלוונטית, כמו שאמרתי לכם. יש סדרת מאמרים, אני אקרא לזה, זה לא מאמר אחד, על הלכת השיתוף. הלכת השיתוף זה, אמנם אם הייתי ממשפטן היה שומע אותי, היה אומר, אני לא מבין, אבל בגדול זה הרעיון שבני זוג יש להם, הנכסים הם משותפים. כי מדין התורה רואים שהנכסים של הבעל, האישה מביאה נכסים שחלקם נכסי מילוג, חלקם צריך לעשות צם ברזל. זאת אומרת, חלקם חוזרים אליה והבעל חייב לשמור עליהם כמו שהם, חלקם הוא יכול להשתמש בהם. ואז להחזיר את מה שנשאר, זה המושגים, אבל כל מה שמרוויחים, מכניסים לתוך הפול המרכזי, זה שייך לבעל, ובסוף בגירושין יש את הכתובה, זאת אומרת, זה לא שהכל הולך לבעל, הבעל חייב לתת לה, אבל זה בעצם תפיסה פה, זה יכול להיות קרה לזה, שהממונות שייכים לבעל. החוק בישראל מניח שהמציאות היא אחרת. הלכת השיתוף מניחה, אגב, שכאילו הסטנדרט הוא שאנשים באמת, הנכסים משותפים. ואם קורה שבני זוג מגרשים, מתפרק הנישואים, או גם במקרה של ירושות, אז בעצם 50% של הבעל, 50% של האישה, וזה כולל כל הנכסים. מהקרנות פנסיה עד המשכורות החודשיות, עד כל מיני דברים כאלה. בית הדין נחלקו מאוד בעוצמתיות, יש מחלוקת מאוד גדולה בין הדיינים, בין שני דיינים מרכזיים בעשור הקודם, הם שתיים כבר לא עובדים בבתי הדין, זה הרב שרמן והרב דיכובסקי. איך להתייחס לזה? בית המשפט לא רק הגן על הלכת השיתוף, שאם אתה לא זוכר, אבל לדעתי הוא גם לא חוק בישראל, אלא המצאה של בית המשפט, וזה קצת קשור למה שאנחנו מתעסק איתו בשאלה איך קוראים מה זה דינא דמלכותא, אבל הוא קבע והוא ביטל כל פסק דין שלא התייחס להלכת השיתוף. הרב דיכובסקי כתב מאמר שהעריך להגיד הלכת השיתוף היא צודקת. הוא התבסס על כמה דינים, אנחנו לא נתרכז בכולם, זה חזק מה שרלוונטי לנו. הוא אומר בין היתר, דבר מרכזי מאוד, שזה באמת מה שאנשים חושבים. בני הזוג היום כשמתחתנים, הם באמת חושבים שהנכסים שלהם משותפים. אף אחד לא חושב שהנכסים של הבעל והאישה מביאה את הכסף וזה נכנס לבלגן הזה. עם אלה, אם זה על דעת כן, הם קיבלו את החוק הזה, הם קיבלו את התקנה הזאת. והוא מצרב לזה כל מיני שיקולים. אחד השיקולים זה הדין של עצמה. הוא לשם דיוק אטומים, והרב שרמן תוקף אותו לגב. הרב שרמן אומר, אי אפשר לקבל את הדין הזה, לא מצד דין הזה בלכותא, לא מצד כל מיני דינים. בתי הדין צודקים שהם מתעקשים לא לקבל את הדין הזה. זה היה פולמוס מאוד גדול, הוא קיים כולו, מסוכם כולו בתחום, בשני מאמרים מתקדשים. תחומים בדרך כלל לא אוהבים פולמוס. בדרך כלל מעבירים מאמר, הם לא נותנים תגובות, הם לפעמים נותנים תגובות במאמר עצמו, לא מעבר. כאן הם לא יכולים להגיד לא לשתי דיינים מרכזיים בבית הדין הרבני הגדול, אז הפולמוס הזה קיים, אני לא זוכר, אבל אני חושב שזה בכרכים מתחיל ביוטט, מובא כל הפולמוס. בהתחלה שם אמר של הרב דיכובסקי, תגובות של הרב שרמן, ביוטט זה מאמר של הרב שרמן שהוא מגיב לרב דיכובסקי, ותגובות של הרב דיכובסקי תוך כדי המאמר וסנאט שלהם. על בין אדם חולקים, מה נפסק כאן? כן? וזה התמצות של מה שאני קצת דקרתי לכם, שזה תמצות שבתמצות, אבל זה חלק מהטענה כאן, לענייננו, זה רלוונטי. אומר, הרב דיכובסקי מביא את התומים להוכיח את ההלכה כמו עצמה. אומר הרב שרמן כדוגמה, מה פתאום? כוונת התומים הייתה לבאר את התור, חושן יש לכפב, היי, הוא בא לפרש את התור, שהביא את בעל התרומות. לאחר מכן הביא דברי הראש שחולק עליו. השולחן ערוך פסק הראש ופסיקה הזו מקובלת על כל הפוסקים בלא חולק. חולק את כל התורים. אלף כול, תשימו לב, הוא לא כך זכר להזכיר שהסמה חלק, אבל עשינו את זה רגע בצד. בסדר, כמו החבר שלי אמר שאת הסמה הזה צריך לגזור. אחרי נקרא, הוא אומר, כל הפוסקים מחליטים ככה. מה אומר הרב דיכובסקי? והשולחן ערוך לא פסק הראש, אלא כבעל התרומות, כמו שכתב בבאר הגולה. הרי השולחן ערוך הוא ודאי ציטוט של התרומות, רק הוא מדלג על הקטע הבעייתי. אבל אומר הרב דיכובסקי, הוא פסק כמו בעל התרומות. ויותר מדומה, הראש מקן יותר מבעל התרומות. הוא בעצם קורא את הראש, תשימו לב, אני אסתיר בדילוגי, לא מגיע לתחוס את זה בדף. אבל לפיו, והוא מצטט בעצם את הראש מתוך אסמה. אבל אסמה, איך שאסמה קרא את הראש, הרי אמרנו שאסמה קרא את הראש לא כמחלוקת, אלא כאמירה, רק פרשנות של השטר, ולא... אבל אם זה ודאי, הראש לא חולק. ולכן אומר הרב דיכובסקי לרב שרמן, אין כל השולחן ערוך במפורש לא פוסק מהראש. בין כל הראש בכלל לא מקל יותר מהתרומה, לא מחמיר יותר מהתרומה. הוא רק דן שם על הלשון הזאת של בין דיני ישראל בין דיני גוי. ואז אומר הרב דיכובסקי מסיים במשהו שהוא כאילו בלי מקור, הלכה למעשה נוהגים לפסוק אסמה כתיבת המשפט נגד התומים, והתנאי והקנאה מועלים, כך הוא המצב בהסכמי קדם ניסים. כאילו הוא חותם את זה באמירה הלכה כמו אסמה. יש כאן כאילו שתי דיינים באמת עם הרבני הגדול, רואים שהתייחסים לזה כמחלוקת לא מוכרעת. כל אחד טוען שיוכרע, אבל כשיטתו. כן, הרב שרמן אומר הלכה לא כאסמה, הרב דיכובסקי אומר הלכה כסמה. ואני אומר, באמת, אני אומר, באיזשהו מקום, יש נטייה שישרות הלב להגיד שההלכה היא לא כסמה. אני אומר, יש כאן מתח לא פשוט. כי זה יוצר תנאי מאוד בעייתי. מצד שני, אני אומר, כמו שראינו בהמשך, השאלה היא כמה זה נכון להכיל את זה. וזה לדעתי המתח שמפרק קצת, הנקודה שאולי תפרק כאן את המתח. כי הסמה שהוא עוסק בלקבל דייני גויים, זה לכאורה ללכת על דין נגד התורה במפורש. לעומת זאת, הסימן בהמשך בשולחן ערוך שהסימן אומר, הנה הוכחתי את שיטתי, סימן סמך א' וסימן קוף ג', שם גם אתה לא נאלץ להגיד, טוב, יש כאן, זה לא ממש כוונת התורה. אני אומר, זה קצת קשה, כי יש כאן סוג של דרשים על טעם הדיקה שאנחנו לא עושים בעולם ההלכה, אבל אני אומר, ואם אני אלך את זה להלכת השיתוף לדוגמה, האם הלכת השיתוף היא כמו קבלה של נגד התורה בשמיטה, או כמו המקרה השני? אני אומר, בואו נרגע לא נכריע בסמה והתאז בצמן גבל. אבל האם בשאר הדינים תמיד המחלוקת הזאת קיימת? ואני נוטה להגיד שדעתי בהרבה פעמים זה לא יהיה. זאת אומרת, אם, אם התאז שם, שזה דין שהוא כן נגד פסוקים מפורשים, התאז בכל דין אמר, טוב, זה היה בהסכמה, זה כן בסדר, ואז אפשר לקבל את זה בתנאי וקניין, אז יכול להיות שיש הרבה דינים אחרים שנכון להקיש את הדין הזה. אני חושב שזה קצת מה שעשה במקום הנוסף שהייתי לכם, זה מאמר בתחום מלמד, בזה נסיים, זה מאמר של הרב אושר וייס, ככה מבטאים את שמו, דמות משמעותית, מי שיצא לו מאוד מומלץ מהר שיעורים שלו, שיעורים מאלפים, יש הקלטות שלו מלאות ברשת, כן, הוא מעביר שיעור קבוע ברמות, יש לו הרבה...
ליבי אימרלי.
כן, תקשיבו לשיעורים שלו, אני, היה לי תקופות שהייתי נוסע ארוך, כשבגרתי בריטנית, נוסע הנה, תחנתי שיעורים שלו, תחנתי עוד כמה הקלוצות של דברים, אבל גם שיעורים שלו, זה באמת, הוא מאוד מאוד, יש לו שיטה, הוא מעביר על פרשת שבוע, אבל הוא מלמד על הוכב בתוך פרשת שבוע, תמיד, יש לו ניואנסים, המון חושן ומשפט, הוא גם יש לו בית דין שהוא בית דין פרטי שלו, שהוא בית דין מאוד מאוד נחשב, באמת, בית דין טוב, אני באמת חושב שכשאתה קורא פסקי דין שלו, אתה מאוד מתרשם, בית המדרכה מאוד... מאוד רציני, ותדעו לכם, יש לו כאן הרבה קשר עם דתיים לאומיים. זאת אומרת, הוא עצמו בא מעולם חרדי, הוא חוסיד, אבל גם פה הגרזן גולדון, גם הוא תמיד רחם בעצם שבא מעולם החרדי, אבל בהרבה מאוד דברים יש לו חשיבה שזה. אחד התלמידים, אם אתם תקשיבו לשירים של רבו של וייס, תשמעו לא פעם שהוא מדבר על השופט משה, זה דרורי, הוא יושב אצלו בכל השירים, נראה לי. הוא יודע איתו הרבה, הוא אוהב את זה, יש להם הרבה קשר. אבל אני אומר, יש לו מאמר מרתק לגמרי, הגדרי היתר לפניות לאחות, הוא עוסק שם במציאות של תביעה על נזקי רפואה, שזה נזיקים שבית המשפט עוסק בהם בדרך כלל הרבה מאוד כסף, מצד שני הם מאוד לא פשוטים הלכתית לדון בהם, והוא אומר בתוקף שמותר לפנות, ללכת עם זה לאחות, הוא גם שם מברר את דברים שכבר קשורים למה שנלמד בהמשך על, על היחס לבתי המשפט, אבל בין היתר הוא אומר, מתייחס לסמה הזה, הוא פוסק גם, הוא גם כמו הרב דיכובסקי, הוא לא מביא, כי אני חייב להגיד, הוא כאילו רואים ממנו סוג של הכרעה כמו הסמה, ואני אומר, ציטטתי לכם ממש קטע קצר, זה לא בדף הזה, זה מי שקיבל במייל, לא שלא את זה, והוסיף בזה, הסמה שאם בדין מנוע מלחייבו בדין, כגון שזה לא בחוב שעבר עליו שמיטה, יכול לדון ומואב בערכות. ויסוד הדברים, הוא כאילו נותן טעם מעניין לסמה, זה כל שמגיע לו ממון בדין, ואין בית ביד בית דין ניתן לו זכותו, ועכשיו הוא לפנות לאחרון ממש לממש את, לממש את זכותו, והרי זה כמי שיש לו בעל דין אלים שרשאי לפנות לאחרון. כאילו הוא לגמרי אומר, אם בית הדין לא יכול לתת לך סעד, זה כמו, 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 כמו בעל דין אלים. זאת אומרת, כאילו מכיוון שאנחנו לא יכולים לתת לך סעד בזה, זה כמו אחד, זה בעצם אם אני אקח את, את המקורות שאמרנו לדיין אלים, זה קצת כמו זה שקראת לו ולא בא, אז אתה יכול להפיל עליו את הקיר, אז אתה יכול גם ללכת לאחרות לדון בזה. זאת אומרת, זו תשובה לא פשוטה. אני ממש זוכר שכשהתשובה הזאת יצאה, זה בדיוק כשלמדנו את הסימנים האלו, אז זה עוד לא פורסם בתחום, זה היה רק תשובה שהם היו מוציאים מלון קבוע. הוציאו מזה גם ספרים, יש הרבה מאוד כתיבה בית המדרש שלו. ואני זוכר שזה יצא, וראיתי את זה עם החברות שלי, והוא כמו שאמרת לכם, היה בתוקף נגד הסמה הזה, ו... טוב, לא להסכים את זה, אבל סברות אחרות בפסק דין הזה הוא כן קיבל, אבל אני אומר, רואים שגם הוא בעצם פוסק כמו הסמה הזה. אז אני אומר, בעצם בגדול אני, אנחנו בעצם סיימנו, אני אומר, בעצם בגדול אני מרגיש, בעצם עברנו על הרעיון היסודי, כאילו בצד אחד יש כאילו תוקף גדול התנגדות לאחרות. זה בא מיסודות של מוישה רבנו, שנתן תורה. כן, זה בא מהיסודות של ההבנה, ואני אומר, זה מה שאנחנו צריך לחשוב עליו גם בהמשך, שהדין תורה הוא חלק מעבודת השם, חלק מהעמידה מול לפני השם, וללכת להכרעות של אקום, של גויים, של עבודת זרה, בביטוי הכי קיצוני של זה, זה ליקר את אליליהם, זה ללכת לאלילים שלהם. כי מי אחראי לך בדין? מי מכריע בדין? האלוהים, האלוהים של הדיין. ואם אתה הולך אליהם, אתה בעצם מייקר את, את האלילים, ואתה צריך ללכת לברד את הדברים כמו שצריך. ראינו שתי חריגות לזה. חריגה אחת זה באמת העלם, או מי שלא מציית לדין, שבדי ראינו קומות שונות של התמודדות, אבל בכולם מוסכם שאפשר ללכת להציל את הממון שלך אצל דיין הגוי. רק באמת רואים שיש בזה תפיסות שונות. האם זה יותר מוחלט, האם זה על ידי זה שבמלט דייני ישראל כבר התירו לך את הממון שלו, או שזה... טוב, אני אנסה לנסות להגדיר את זה, אבל את הדין של... של טוב, זה שאלה איך להתייחס לרעיון הזה של להפיל עליו את הקיר. זה יכול להיות אז... זה בפשטות, כאילו, תפיסה ששברנו את הכלים. כלומר, זה בעצם האפשרות השלישית. ובאמת, הלכנו לנגזרת המעניינת של קבלת דין זר, ובחוזים, האם מותר לי בחוזה לעשות דין שהוא כאילו נגד דין התורה, או לקבל דייר שהוא נגד דין התורה, וראינו בעצם את המחלוקת המאוד עיקשת בין השמאל לטס בזה, כאילו בעצם באחרונים, אבל היא קיימת שורשה בראשונים, שבאמת השאלה האם אפשר להרחיב את הרעיון של תנאי שבממון גם לדברים שנגד דין תורה וגם למציאות שתאלץ ללכת להכרעות או שלא. אני רק אגיד שרבו של רבי סטוען שם שהנתיבות המשפט הוא מצדד כמו השמאל, רק הוא אומר אז יוסיגיה. הוא אומר, הכי טוב זה שבית דין ישראל ידינו אותך כמו דיני גוי. זה יותר טוב מאשר שתערך את דיני גוי. רק כשאין סעד, אז הרב אושר וייס חוזר לסמה. כי לכן הוא מביא את הדברים האלו כאן. לכן כשאתה מצדד חצי ציטוט זה לא יוצא טוב. אבל הוא בעצם מבין שנתיבת המשפט אומר, אתה יכול, אם את נטע בזה, עכשיו אני אגיד פעם מישהו שאל אותי, אם אני כותב בחוזה, אני אקבל את כל חוקי מדינת ישראל. אז האם זהו, עכשיו בית הדין צריך לדון איתי לפי חוקי מדינת ישראל וזהו. אז בעצם אם אני אקח את הנתיבת המשפט הזה, יכול להיות שכן. אנחנו נדבר על זה שבוע הבא, גם בנושא של דינה דמיכות הדינה, וגם בנושא של הרשב"א, שמי שראה אותו בבית יוסף. אני אגיד לי ככה, לקראת שבוע הבא, תחזרו על הרשב"א שמופיע בספר בבית יוסף, כי הוא מקשר את הדברים האלו גם בדינה דמיכותה, ותימדו את סימן שס"ט. לכאורה היה מקום ללקט התייחסויות שונות, אבל תימדו את שס"ט בדגש על דינה דמלכותה. למה אני אומר, תלמדו את כל הסימן, ולא תלמדו רק, תלקטו שתי סעיפים שזה מוזכר ואת לקוטי האחרונים, כי אני חושב שיש הרבה משמעות להפנים מה זה גזר, כדי להבין את היסוד הנצרך של דינה דמלכותה. ולא כמו שהרבה פעמים אנשים תפסים את זה כמחלוקת ש... אני אגיד את זה ככה, ניתן את זה יותר למציאות. יש מחלוקת שאוהבים לצטט, האם יש דינה דמלכותה דינה בארץ ישראל, או שזה דין דווקא מלכי גויים וכו'. מה מאוד אוהבים? הרבה מאוד בעולם החרדי מאוד אוהבים להגיד את זה, ואז אנחנו לא חייבים לחוק מדינת ישראל. אחרי שתלמדו את דיני גזר, תגידו לי אם זה יוצר כולה או חומה. זאת אומרת, אם אין דין הזה מלכות, אז זה מקל על החיים או מקשה על החיים? תלמדו את זה ובאמת תחשבו על השאלה הזאת, כי בעיניי היא שאלת מפתח לצורך להכריע בסוגיה הזאת. ובעזרת השם אני באמת אביא לכם כמובן את הדיונים המעשיים, ואחרי זה באמת קצת נצא מהשולחן ערוך בשבוע אחר כך, אני אתן לכם קצת לקרוא אחרונים, קצת אחרונים כלומר ממש מאמרים ופסקי והגות כמעט, שבאמת תשלב את כל הדברים שאמרנו בעצם בשאלה איך להתייחס למציאות שלנו. אז טוב, בהצלחה, ואני אומר גם במהלך השבוע, אם אתם קצת לא מבינים, קצת נתקעים, קצת נראה לכם, תבואו אליי. אני אומר לכם, בדגש על הדיון במערכות השם, אני רוצה מאוד שימו לב לגמרות. הגמרות המרכזיות כאן.